שלום לכולם ושבוע טוב, אנחנו בפרשת שמיני, פרשה מאוד מאוד חשובה לזמן שלנו, לפני פסח, משבר, המגפה וכן הלאה וכן הלאה שהעולם עובר. יש לנו פה דברים מדהימים לגבי, ומסרים לגבי מה שעובר על כולנו אישית ולאומית וכלל עולמית. אנחנו פרשת שמיני שנמצאת בתורה, בפרק ת' של ספר ויקרא, פסוק א'. ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. מה זה ביום השמיני? אז אנחנו מבחינת הרקע ההיסטורי, אנחנו מדברים על מצב שבו עם ישראל יוצא ממצרים בפסח, 50 יום אחרי זה מעמד הר סיני, חטא העגל בחודש תמוז, משה רבנו עולה בחזרה להר סיני ראש חודש אלול, הוא יורד מההר עם הלוחות השניים ביום כיפור, למחרת מתחילים את בניית המשכן, באלף בניסן, זה אחרי 7 ימים שהמשכן כבר מוכן ומתאמנים עליו אימון יבש, ביום השמיני, אלף בניסן, עברנו את אלף בניסן לפני כמה ימים, ביום השמיני, באלף בניסן, אנחנו מדברים על היום הזה, ביום השמיני, למה חשוב שזה יהיה היום השמיני? אנחנו נגיע לזה, אבל אנחנו יודעים קודם כל שהיום השמיני, כמו חנוכה, המספר 8, לפי המהר"ל מפראג, מסמל את העולם העל-טבעי, העולם הניסי. העולם הזה, 7 ימים בשבוע, 7 אוקיינוסים, 7 יבשות, העולם הזה זה עולם של השבע, והעולם של השמיני זה העולם שמעבר. ולשם אנחנו בעצם מנסים להגיע. ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ובניו וזקני ישראל, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת. בקיצור, הוא נותן פה את האורות לאהרון מה לעשות, ולבני ישראל תדבר לאמור קחו סיריזים, ויקחו שציווה, ואז אנחנו בפסוק ו' פרק ת', ויאמר משה, זה הדבר שציווה אדוני תעשו, וירא עליכם כבוד אדוני. כלומר, מה המטרה פה? לא תהיו חכמים, לא תהיו נבונים, או תהיו צדיקים, וירא עליכם כבוד אדוני. מה זה אומר וירא עליכם כבוד אדוני? למה הכוונה פה? זה ממשיך אחר כך, ומתאר לנו את התהליך, שבאמת עשו מה שנאמר, ואז מגיע השיא, שויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, אנחנו בפסוק כ"ג בפרק ת', ויבוא משה ואהרון, באים כאיש אחד, אל אוהל מועד ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד אדוני אל כל העם. נראה כבוד אדוני אל כל העם, פסוק כ"ד, ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. אפשר לתאר, כל העם, 3 מיליון איש, רואים את האש יורדת, ויש פה חוויה מתקנת של חטא העגל, חוויה של חזרה למעמד הר סיני, אבל תשימו לב, זה חוויה של התחברות, למה? לרינה, לשמחה, להתחברות לבורא עולם. מה קרה עם זה? פרק י' פסוק א', זה הפסוק שאחרי, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עלי הקטורת, ויקריבו לפני אדוני, אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל אותם, וימותו לפני אדוני, וכל החגיגה נגמרת. אבל עדיין יש פה דבר אחד מאוד חשוב. המטרה של הקמת המשכן והקרבה, וירא אליכם כבוד אדוני. בואו נראה מה הזוהר אומר על זה, כי, ואיך זה רלוונטי, איך זה קשור עכשיו לימים שלנו שאנחנו עוברים היום, ימים לא קלים. זוהר, פרשת שמיני, סעיף א' בזוהר סולם, סעיף א' במקור. ויהי ביום השמיני וגומר, רבי יצחק פתח. ברון יחד כוכבי בוקר, זה מאיוב. ברון יחד כוכבי בוקר ויריעו כל בני אלוהים. זכאים מינון ישראל, דקות שבריחו, אני קורא ברמית. דקות שבריחו יאיב לון אורייטה קדישה. חדוותה דחולה, חדוותה דקות שבריחו, ואת ילותה דילי, דכתיבה יש שעשועים יום יום. ואורייתא כולה, חד שמה קדישאי דקודשא בריך הוא, ואורייתא יתברא על מה דכתיב, ואהיה אצלו המון, אל תקרא המון, אלא אומן. תרגום ופירוש. מה זה אומר לנו, ומה אנחנו אמורים לעשות עם זה, ואיך זה קשור לעכשיו. אשרי עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא נתן להם התורה הקדושה, שהיא שמחת הכל, שמחת הקדוש ברוך הוא, הוא מקום טיול שלו. הקדוש ברוך הוא מטייל בתורה, כלומר, אם אנחנו רוצים לפגוש את הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לעסוק בתורה וללמוד תורה, ואז לפגוש את הקדוש ברוך הוא. זוהי בעצם המטרה של עסק התורה. כשכתוב, ויהיה שעשועים יום יום, וכל התורה היא שם אחד קדוש של הקדוש ברוך הוא. עכשיו שימו לב שוב, אשרי עם ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן להם התורה הקדושה, שהיא שמחת הכל. כלומר, מה המטרה? שנהיה חכמים, כלומר נעשה תואר ראשון בתורה, תואר שני בתורה, תואר שלישי בתורה, נהיה פרופסורים, ונהיה חכמים עצומים עם הידע של התורה? לא, זה לא מטרה, זה הוא אמצעי. המטרה היא שמחת הכל. מה זה אומר שמחת הכל? וכל התורה, אני ממשיך, היא שם אחד קדוש של הקדוש ברוך הוא. ובהתורה נברא העולם, וכבר יש מאמר חז"ל שאומר, אם בתורה, הרי הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא העולם, אם כל החוקים של העולם קיימים בתורה, למה אני צריך לברוא עולם, אומרים חז"ל, וכי לברוא את העולם אני צריך, בשביל זה אני צריך ללמוד תורה, אלא העסק בתורה הוא כדי, בואו נראה את ההמשך, בתורה נברא העולם שכתוב ויהיה אצלו המון, אל תקרא המון אלא אומן, שהייתה התורה כלי אומנות שלו לבריאת העולם. ובהתורה נברא האדם. זה שכתוב, ויאמר אלוקים נעשה אדם, שכתוב לשון רבים. עד עכשיו, כל הבריאה עד היום השישי הייתה בלשון יחיד. פתאום נעשה אדם, זה בלשון רבים. אמר, אז יש כמה מדרשים הזה, אחד מהם מוזכר כאן. אמר הקדוש ברוך הוא לתורה, רוצה אני לברוא אדם. אמרה לפניו, אדם הזה עתיד לחטוא ולהרגיז אותך. אם לא תאריך אפך עליו, איך התקיים בעולם? כלומר, כבר מראש עם בריאת האדם נודע שישנה אפשרות גדולה, הסתברות גבוהה מאוד, שהאדם ירד מהדרך, מה שנקרא בחירה חופשית. אני ואת, אמר לה, אני ואת נעמיד אותו בעולם, כי לא לחינם אני נקרא ירח אפיים. כלומר, למה בורא עולם צריך את התורה כדי לברוא בה את האדם? אז הוא נכנס ומסביר לנו, בואו נראה סעיף ד'. רבי יצחק אמר, מפני מה בית פתוחה מצד אחד וסתומה מצד אחד? כשאנחנו מסתכלים על בריאת האדם ועל התורה, הרי התורה מתחילה באות בית. ומה זה אומר האות בית? האות בית יש בה גג, יש בה גדר מצד אחד, ויש בה רצפה שהיא בנויה פתוחה, שהיא סגורה משלושה צדדים ופתוחה מצד אחד. עכשיו, אלא בשעה שאדם בא להתחבר בתורה, הרי היא פתוחה לקבלו ולהשתתף עמו, ובשעה שאדם סוגר את עיניו ממנה, והולך לדרך אחר, הרי סתומה מצד האחר. כלומר, התורה היא לא פילוסופיה, היא לא פיזיקה, היא משהו אחר. המטרה של העסק בתורה, וזה אנחנו רואים, סעיף זין, משום זה מי שעוסק בתורה כאילו עוסק בשם הקדוש. למה אני צריך להתעסק עם השם הקדוש? הנה למדנו שהתורה כולה היא שם קדוש עליון אחד, ומשום שהיא שם קדוש היא מתחילה בבית, שהיא כלל השם הקדוש, דיינו שלושה ווים שבסוד ועיסה ויבוא ויד. פתאום הזוהר מביא לנו מאיזשהו מקום את סיפור קריאת ים סוף ואת שם מה שנקרא עין בית שמות. עין בית שמות זה שמות פרק י' ד' פסוקים י' ת' כ' וכ' א', שלושת הפסוקים האלה מתחילים עם האות ו', ומתוך זה בכל אחד מהפסוקים יש 72 אותיות, ביחד זה נותן לנו את 72 השמות, שזה נושא בפני עצמו. מה המטרה של 72 השמות? הזוהר מסביר לנו, המטרה היא לצאת מגופו, מהחומר של העולם, ולהתחבר מעל החומר, מעל ההיגיון, מעל כל מה שאפשר ואי אפשר, מעל הפיזיקה, מעל הגוף, וזה בעצם המטרה של התורה. שלושת הדברים האלה בונים את הבית. המטרה של התורה היא לא רק שנדע הלכה, צריך לדעת הלכה. לא רק שנדע את ההיסטוריה ואת הסיפורים, צריך לדעת ההיסטוריה והסיפורים. אבל זה לא המטרה. המטרה היא שנגיע למקום שאנחנו יכולים להתעלות, להתעלות למקום שהוא מעבר לחומר, מעבר להיגיון, מעבר לגוף, מכיוון שכל מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים, כפי תורת הרמח"ל, האדם נברא כיצור שנועד לקבל את העונג העליון, מה שאמרנו שמחת הכל. המטרה של האדם זה לקבל את השפע האלוקי. ושאדם לא מקבל את השפע האלוקי, למה הוא לא יקבל את השפע האלוקי? כי הוא לא עוסק בתורה. עוד פעם, זה לא שהוא לא לומד תורה, הוא לא עוסק בתורה. מה זה עוסק בתורה? אתה לומד תורה ועוסק בתורה, כמו שבן אדם עושה עסק. הוא לא יכול לחשוב על משהו אחר, כל דבר מזכיר לו את העסק. הוא לומד תורה כי יש מטרה אחת, להעלות את עצמו, את המחשבה שלו, את התדר שלו, את הרגשות שלו, למקום של השפע האלוקי העליון, שמחכה לכל אדם, וזוהי המטרה, זוהי הקריאה העליונה של כל אדם. בואו ראה, סעיף ח', כל אלו העוסקים בתורה, מדבקים בקדוש ברוך הוא, ומתעטרים באתרות התורה, ואהובים למעלה ולמטה, והקדוש ברוך הוא מושיט להם ממנו, שימו לב עוד פעם, הוא לא אומר, הזוהר לא אומר לומדים תורה, אלא עוסקים בתורה, מתחברים בתורה. התורה זה חיבור התורה, לימוד התורה והעסק בתורה זה תהליך מדיטטיבי, שבו אדם מרגיל את עצמו להתחבר אל הנשמה של היקום ולא אל הגוף. נכון, צריך להיות גם בגוף, אחרת לא היינו מתגלגלים לגוף גשמי. אבל זוהי המטרה. מדוע קיבלנו גוף? קיבלנו גוף של חומר, מכיוון שאנחנו רוצים להרוויח ביושר, מכיוון שחזל אומרים שכל המהות של האדם, שאנחנו רוצים להרוויח את האור האלוקי בזכות ולא בחסד. ולשם כך קיבלנו את הגוף שאנחנו צריכים להתגבר על התאוות והרצונות והמאוויים של הגוף, כדי להתחבר לאור האלוקי העליון, עוד פעם, שזה מה שנותן את המילוי האמיתי של לשמו נברנו. שבני אדם עוסקים בזה, הם מתעטרים באתרות התורה, ואהובים למעלה ולמטה, גם ברוח וגם בחומר. כלומר, אז האדם יכול לחוות, מה שנקרא, וירא אליכם כבוד אדוני. האדם יכול לחוות את העונג האלוקי, שלכך הוא נברא, שזה מילוי בר קיימא, ששפע ושמחה אמיתית, לא משהו שבא באופן זמני, והולך ומשאיר אחריו דיכאון. ומכל שכן, והקדוש ברוך הוא מושיט להם ימינו. מה העניין ימינו? אלא למדנו בשבוע שעבר, מי ששמע את השיעור של פרשת צו, שכאשר האדם לוקח את המהות שלו, שהמהות של האדם בנויה משני חלקים. החלק הראשון זה החלק הבסיסי. נבראנו בעולם כדי לקבל. לקבל מה? את השפע האלוקי. אנחנו יצורים של עונג ושפע. אבל כאשר האדם מתמקד רק בלקבל את העונג, וזה רק לעצמו בלבד ורק דרך המשקפיים והתודעה של החומר, רק עונג שהוא גשמי, יש לזה גבול, כי זה נקרא קו שמאל. מה זה אומר? כשאדם מתחבר דרך קו שמאל, זה היי וביי. כלומר, זה הבזק וקריסה. כלומר, אדם יכול להנות מאוד מכל מיני תענוגות חומריים של הגוף, ויש גם תענוגות שהם לא לגמרי חומריים, אבל הם עדיין בקו שמאל. מה זה אומר קו שמאל? לקבל לעצמי בלבד. עכשיו, צריך להבין, בורא עולם לא עושה גבולות, הוא אין סוף. אין סוף של שפע, הגבול לא בא ממנו. ולכן ברגע שאנחנו מבקשים ובונים את עצמנו לרצות בגדול ולהתאבות בגדול ולענות בגדול, השפע נכנס. אלא אם הוא נכנס רק בצורה של קו שמאל, הוא נכנס ואנחנו נשרפים. ולכן יש אחרי כל תענוג גדול של למשל יין וסמים ו תאוות הבשר וכל תאוות למיניהן, יש עונג עצום ואחרי זה יש קריסה. לאן הלך כל האור הזה? לאן הלך כל העונג הזה? זה קו שמאל. קו שמאל יוצר קצר. וכאשר הזוהר, למדנו שהזוהר אומר, כאשר המין האנושי עושה את זה בענק, כלומר מתחבר לעונג שהוא זמני, שהוא חומרי ומוגבל, שהוא חיקוי של האמיתי, כאשר אנחנו מתחבים לזה, לא רק שאנחנו לא מתמלאים כמו שצריך, אנחנו מתמלאים בצורה של חיקוי, וגם יש קריסה אחרי זה. וכאשר זה קורה בהיקף גדול מאוד, זה יוצר מגפה. כך אומר הזוהר. וכולנו יודעים שאנחנו סגורים בבתינו, פשוט הגזמנו. הרבה יודעים ומרגישים את זה בפנים, הגזמנו. רצנו מהר מדי, לקחנו יותר מדי, לקחנו ושאבנו בשקיקה את המשאבים של העולם, ומשהו פה לא בסדר בזה. משהו כאן לא בסדר, כי זה קו שמאל בלבד. והקו שמאל, בורא עולם לא אומר לא. קחו, היה שפע, אין סופי כמעט, של תענוג, אבל מה, הכל חיקוי. אין זה מסביע, כי זה לא רוחני, זה לא אמיתי. זה לא האור האלוקי שכולנו בנויים לקבל, שזה מסביע באמת. מה ההבדל? פה זה מסביע לרגע, ואחר כך יש כאב לאורך זמן, של תסכול ושל של יסורים ודיכאון וכן הלאה. ופה באור האלוקי האמיתי שבן אדם מתחבר אליו בצורה הנכונה שתכף נסביר יותר לעומק, זה נשאר. ככה אתה יודע שזה אמיתי, שאתה בונה, ככל שאתה נהנה יותר אתה נהנה, אתה מגדיל את הכלי לענות עוד יותר. איך נבנה הכלי הזה? והנה סעיף חק, והקדוש ברוך הוא מושיט להם ימינו שהוא חסד. והסוד הגדול שהחסד שהאדם יוצר כשהוא עושה טוב לזולתו, מה שנקרא כל התורה כולה על רגל אחת, ואהבת לך כמוך. לא כדי שבן אדם יגיד לי תודה, אלא כאשר אנחנו בונים את הקו הזה של החסד, את הכוח הזה של החסד, אנחנו בונים את הכלי לקבל את השפע. אין בעיה שאדם רוצה לבלוע את כל העולם על קרבו, בתנאי שהוא כנגד קו שמאל, כמה שאתה רוצה לקבל, אתה מוכן גם לתת. והעבודה של העסק בתורה, והעבודה של ואהבת לרעך כמוך, זה לבנות את הכוח הזה של החסד שמאפשר. כמו שלמינוס אתה צריך גם פלוס, ואתה צריך גם בידוד. ושמאפשר שיהיה כלי שכל השפע הזה ייכנס. כי מה שכתוב, קראנו זה אתמול בפרשת, בהפטרה של שבת הגדול, אני השם לא שניתי. ואתם בני יעקב לא חליתם. בורא עולם לא משנה את הנתינה של האינסופית, אבל אתם לא בניתם את הכלי. לבנות את הכלי אתם צריכים עסק בתורה ועשייה למען הזולת, כוח של חסד, ועל ידי החסד מתאזן השמאל. איך אנחנו רואים שזה לא חסד? אנחנו רואים את הזיהום, אנחנו רואים את אדם לאדם זאב, אנחנו רואים שאין חסד בעולם, שבעצם השורה התחתונה זה הכסף ולא הנתינה ולא החסד. ככה הכלכלה העולמית עובדת, וזה נפסק. זה הגיע לסיומו, וכאשר זה מגיע לסיומו, איך זה ימשיך הלאה? אני לא יודע. אבל זה, כולנו יודעים שאנחנו לא רוצים שזה ימשיך בצורה הזאת, כי אין לזה המשכיות. נמשיך בענייננו, ועכשיו ולכן, מכך שאותם עוסקים בתורה גם בלילה. מה זה בלילה? הכוונה לא רק בלילה של אחרי השקיעה, אלא בזמן של קושי, בזמן של ייסורים, של כאב, של מחלה, של אסון, בזמן שהאנושות נמצאת בחושך, ועדיין עוסקים בתורה, אנחנו מושכים מה שנקרא חוט אחד של חסד, שיהיו נודעים בין העליונים ובין התחתונים. למה אני צריך להיות נודע בין העליונים ובין התחתונים? וכל אלה כוכבי בוקר, בשעה שכנסת ישראל שהיא המלכות, וכל אלו העוסקים בתורה באים להראות לפני המלך, וזה הפסוק שקראנו בהתחלה מאיוב, כולם מזרמים ביחד, זה שכתוב ברון יחד, כוכבי בוקר, ויריעו כל בני אלוקים. מהו ויריעו? כפי שאמרנו, רוע התרועה הארץ, דיינו לשון שבירה. כי אלו הדינים הנקראים בני אלוקים, אלוקים מסמל את הדין, שם אלוקים, נשברים. וכולם נשברים לפני הבוקר. להזכיר לכולם, כל העניין של ליל הסדר זה אל תצאו מפתח הבית עד בוקר, עד שהאור יזרח. בעת שמתעורר הבוקר בעולם שהוא הארת החסד, בוקר זה הארת החסד. בוקר זה הזמן שבו שוב החסד שולט בעולם. שאנשים אכפת לעשות טוב לזולתם. כפי שאמר, וישכם אברהם בבוקר, ואברהם הוא חסד. ולכן מגיע פה איזה סיפור, כל אחד יכול לקרוא בבית, סעיף י' פירוש הסולם, שמדובר פה על נחש שבא ונושך וכן הלאה. אבל העיקר פה סעיף תתוו. ומה כל כך שדקדק הקדוש ברוך עם הצדיקים, מאמר ודאי וכן הלאה, הוא אומר ככה, וכך שליחים, וכמה שליחים יש לקדוש ברוך הוא. ובכולם הוא עושה את שליחותו. ואפילו בחיות השדה, וגם בחיידקים, וגם בווירוסים. ויש, וזה שכתוב, ושילחתי בכם את חיית השדה, ושיקלה אתכם, ואפילו ביד עקום. זה שכתוב, יישא השם עליך גוי מרחוק מקצה הארץ. כלומר, ברגע שהאדם מתחבר יותר מדי בכוח של הדין, בכוח של השמאל, והוא לא מושך על עצמו את החסד, חוט של חסד, ונראה עליו מידת הדין מלמעלה ולמטה, פוגעת בו מידת הדין מלמעלה, ושליחי מידת הדין שמזיקים שבעולם הזה, שזה יכול להיות וירוסים, זה יכול להיות חיידקים ובעלי חיים, וחיות השדה ובני האדם, אלו הם שליחיו של הקדוש ברוך הוא, מכיוון שאף אחד לא בא בלתי קרו. אין מקריות. מדוע הוא מגיע? מתי שאנחנו עסוקים בשמאל. אבל מה זה שמאל? שאנחנו מחליפים את המטרה שלנו, שזה להתאבות ולהשתוקק להערה רוחנית עליונה, שהיא נותנת מילוי אמיתי, מילוי אמיתי, מילוי רוחני אמיתי. איך אני יודע שזה מילוי רוחני אמיתי? שוב נחזור. אותו גר שבא פעם אחת להלל הזקן, פעם אחת לרבי עקיבא, 100 שנה יותר מאוחר, למד אותי את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. הכלל הגדול בתורה, ואהבת לך כמוך. מה זאת אומרת? כאשר האדם חווה הערה אלוקית אמיתית, כתוצאה מעבודה רוחנית אמיתית, כתוצאה, לפי תורת הרב השלג בעל הסולם, תוצאה מזה שהאדם משעבד את הקו שמאל שבו, את הרצון לקבל לעצמו שבו, את היצר הרע שבו, את תאוות הגוף, כאשר הוא משעבד את זה למחשבה של להשפיע לזולתו, ולהתעלות ולהתחבר לאורות העליונים, דרך הלימוד של התורה, דרך העשייה של החסד הזולת, האדם בונה את הכלי לקבל את השפע האלוקי העליון. איך אני יודע שקיבלתי את השפע האלוקי העליון? מסבירים, הלל הזקן וגם רבי עקיבא, ואת רכה כמוך, פתאום, זה לא קשה לאהוב אנשים אחרים, זה בא באופן טבעי. כולנו יודעים שכשיש לנו יום של התעלות רוחנית, של הרגשה אמיתית, של שפע, של אמונה שלמה, של חיבור, של התחברות, לא בעיה לאהוב את הזולת. כל זולת שהוא. אנשים אפילו כאלה שהם ממש רעים, אני לא שונא אותם. אני יכול לסבול אותם, אני יכול לרחם עליהם. כלומר, מתי אני יודע שהעבודה הרוחנית שלי אמיתית, שבאמת התחברתי לאור האלוקי העליון, יש ואהבת רכה כמוך. אני יודע, אז אני השם. כלומר, אני מושך את השפע האלוקי, לא מעבודה זרה, לא מכימיקלים ולא מרכוש, ולא מזה שהלכתי למסעדה טובה, שאין גם בזה. אבל אם זה מה שיגרום לך להיות מאושר, זה לא יקרה. ניסינו את זה בשנים האחרונות, האנושות ניסתה את זה, וכנראה שזה לא עובד. למה? נהיינו יותר מאושרים? יש בנו יותר אהבת הזולת, יש בנו יותר רחמים ואכפתיות וחברתיות וקהילתיות ומשפחתיות? לא. למה? כי אנחנו לא מלאים. כי אנחנו לא באמת מאושרים. איבדנו את הדרך. ולכן נשלח אלינו השליח. נשלח השליח מאיפה? ממחשבת הבריאה. מחשבת הבריאה נקראת כתר. קורונה. מהכתר העליון, ממחשבת הבריאה. ירדנו מהפסים, ועכשיו אנחנו יושבים, חלק גדול מאיתנו מרגישים, זה לא במקרה שאנחנו סגורים בבית, ולא יכולים להמשיך כמו שהיינו רגילים. לא מתאים יותר. צריך לשנות מסלול. צריך לשנות מסלול ולהתחבר לשפע רוחני. שאדם יש בו התכוונות לשפע רוחני עליון, השפע הזה הוא זה שמסיר את המזיקים, הוא זה שמסיר את האויבים, הוא זה שמסיר את המחלות, הוא זה שמרפא, הוא זה שנותן לנו את ההגנות, והוא זה שמאפשר לנו לעשות קריירה ממקום של לתרום לעולם, ולא רק איך אני יכול רק לקחת. איפה עוד לא לקחתי? כמה? אולי לא לקחתי מספיק, ולכן אני לא מרוצה. אין לזה סוף, אין הקומץ משביע את הארי. זה אף פעם לא ממלא אותנו. ולכן, אפשר להמשיך, אבל כל העניין הזה של והיא ביום השמיני, שזה התחברות לשפע, כל העניין של התורה והמשכן והכל, זה לא רק שנלך לפי חוקים, יש לזה מטרה, חוקים יש להם מטרה. המטרה היא שהאדם נגזר עליו להיות בהי, להיות בשפע, להיות בהתלהבות ובשמחה כל רגע. אבל את זה צריך להרוויח. צריך עם הרצון להי שאנחנו נבנה לו זה, אנחנו צריכים גם עם הרצון להשפיע לזולתנו, לעשות למען הזולת, ולאמן את עצמנו ולהתאמן על זה, ולהאמין בזה, שזו המטרה וזו הדרך. עכשיו, בימים הקרובים, יום רביעי בערב, עם השקיעה ליל הסדר. גם בפסח מצרים, לפני יותר מ-3,300 שנה, זה היה רביעי בערב, בין ארבעים, ובחמישי היה פסח. ממש באותה צורה. ומה קיבלנו, מה קיבלנו שם? האם אפשר להגיד שעם ישראל, עם של עבדים, עבדים מאות שנים של עבדות, עבדות, עבדות שחורה, אפלה, שאין בה תקווה, עבדות שאין מקוצר רוח מעבודה קשה, אין מאף אחד את הכוח להרים את העיניים ולהגיד, אולי יש דרך אחרת לחיות, ולא להיות עבד לכל מיני מה אומרים עליי, מה חושבים עליי, מה הבנק אמר, מה רואה חשבון אמר, מס הכנסה אמר, מס ערך מוסף, וכן הלאה וכן הלאה, מה אמרו בחדשות, כל הדברים האלה. אני שולט על עצמי ואני לא נותן לחדשות או לכל מיני אחרים לשלוט על מצב הרוח שלי, על ההתעלות הרוחנית שלי. היינו מסוגלים? לא. הייתה התערבות אלוקית מלמעלה, כי הגיע הזמן. ההתערבות הזאת התחילה עם מכת בכורות, והגיע לסיעה באותו לילה שבו נגזר לנו לא לצאת מהבית כל הלילה. בלילה הזה הייתה מכת בכורות. אבל לא רק מכת בכורות, באותו לילה התגלתה הערה עצומה שירדה עלינו מלמעלה. בסיפור שלנו, פרשת שמיני, בני אהרון ועם ישראל, אנחנו עולים מלמטה למעלה על ידי מלאכת המשכן, כדי להתחבר, להתנשק עם בורא עולם, עם האור האלוקי, כי זאת הייתה המטרה, והרה עליכם כבוד השם. ויפלו העם על פניהם וירונו. בפסח יורד האור האלוקי ומתערב בהיסטוריה האנושית. ומה שנותר לנו זה להיות בבית. כל האנושות היא הפעם בבית. לא רק עם ישראל במצרים. כמעט כל האנושות תהיה בבית. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתפלל שהאור העליון שיורד למטה אלינו ישרוף את המחלות, ישרוף את השנאה, את הכעס, את תאוות הבצע, את תאוות הבשרים, את כל התאוות הזרות, את כל העבודה הזרה בתוך כל אחד מאיתנו, כי לבד עד עכשיו לא הצלחנו לעשות את זה. כן, יכול להיות שרוב המין האנושי כבר הצליח והם כבר בגן עדן מחכים לנו. אבל אנחנו שפה על הארץ אחרי כל כך הרבה אלפי שנים של תיקון, אנחנו לא הצלחנו. עובדה. בואו נסתכל על העולם שמסביבנו, רובנו לא חושבים שזה היה עולם צודק במיוחד. רובנו לא מאמינים במערכות החברתיות, ממשלתיות, כלכליות וכן הלאה, שהן מערכות צודקות ובאמת חברתיות. ורובנו רוצים יותר, למרות שאנחנו חיים יותר טוב מאשר אי פעם הדורות הקודמים שלפנינו. אנחנו רוצים יותר לא רק שיהיה צדק, אבל אנחנו רוצים שיעשו לנו את הצדק, אנחנו לא מוכנים לעשות את הצדק הזה מעצמנו. ולכן יכול להיות שהגיע הזמן של התערבות מלמעלה. והנה יש התערבות. וכל הריצה המטורפת עצרה את מהלכה, ובליל הסדר העבודה שלנו באכילת המצה, לעיסת המרור, באמירת ההגדה זה למשוך את כל האורות האלוקיים האלה מלמעלה, כדי שאנחנו נוכל להתמלא בשפע אמיתי שיסביע אותנו, ייתן לנו את הטעם של מה אנחנו באמת רוצים להרגיש ולחוות, כדי שנוכל להתגבר על כל העבודה הזרה של האשליה, שאם יהיה לי את זה ויהיה לי את זה, אז סוף סוף אני אהיה מאושר. זה לא עובד. זה לא עושה אותנו מאושרים. ויכול להיות שעדיין לך או לך עדיין אין את בית החלומות ואת מכונית החלומות, אבל תסתכלו על הרבה אנשים שכבר יש להם בתי חלומות ומכוניות חלומות, האם הם הגיעו באמת לסיפוקם? אפילו ל-40 דקות. לא 40 יום. לא, זה לא עובד ככה. איך אני יודע שהם הגיעו לסיפוקם? יש בהם חמלה, אהבה ונתינה. אז אתם יודעים מה? לקרובים שלהם, לחברים שלהם, לשכנים שלהם. לא לדבר על אנשים זרים. זה, לזה אנחנו מייחלים, למילוי אמיתי. וביום רביעי בלילה, ליל הסדר, אנחנו רוצים שיהיה סדר. לבקש את הסדר הזה שיכנס וימלא אותנו, יוציא אותנו לחירות אמיתית. חירות אמיתית שזה לאהוב מתי שבא לי, לשמוח מתי שבא לי, שזה כל הזמן, ולא להיות נתון לשליטה של כל מיני כוחות בתוכנו שאין לנו שיטה עליהם. תודה רבה, חג שמח, ואל תשכחו שחיים קבלה צריכים אתכם כדי להמשיך לתרום ושנוכל להמשיך לעשות את העבודה הזאת, ולהמשיך לעודד את כולנו לעשות את העבודה הרוחנית, למטה בקישור, לתרום ולעזור ולתת גם לעצמכם. תודה רבה, חג חירות שמח.